זאת מיטל. נקרא לה ככה. מיטל מעולם לא שילמה שקל אחד שלא הרוויחה בעצמה. היא מסיימת בימים אלו תואר במנהל עסקים ועובדת כשליחה בפיצריה. מיטל קיבלה פעם אחר פעם תלונות של לקוחות לגבי איכות השירות, מהירות ההזמנות וזה שאי אפשר לשנות הזמנה אחרי שהם כבר ביצעו אותה. כל פעם שמיטל פנתה למעסיק שלה בשביל לנסות ולגרום לשיפור בשירות, הוא אמר לה, אני לא יכול, אני בפגישה עם העורך דין עוד רגע, אחר כך אני מדבר עם הרואה חשבון ואחר כך עם העירייה. מיטל, עם מסירות שלו עובדת טובה ויוזמה של סטודנטית למנהל עסקים, החליטה להעלות את כל הטענות של כל הלקוחות, אותם היא פוגשת בדלת ביתם, על מצגת, והיא אמרה לו, למעסיק שלה, בוא ניפגש לחצי שעה, אני הכנתי מצגת ממש יפה, כולל גם עלויות פיתוח של שדרוג של האפליקציה הקיימת שלנו, מה שיכניס לך עוד הרבה, אין לי זמן, הוא אמר לה. אין לי זמן לשטויות האלה. מיטל התאכזבה מאוד. אבל ברגע של שקט בדירתה, פתאום הבליח במוחה רעיון. למה שאני לא אסקור מפתחים ואפתח בעצמי את האפליקציה הזו ואמקור אותה לפיצריות? היא חזרה אל המצגת שלה, סכמה את כל העלויות יחדיו והגיעה למספר האסטרונומי מבחינתה של 250 אלף שקלים. 250 אלף שקלים זה הרבה מאוד שליחויות עבורה. בוקר לאחר מכן, מיטל קיבלה הזמנה של שתי פיצות על הרומנה, זה סוג הפיצה, למגדל משרדים יוקרתי בתל אביב. היא נכנסה אל המעלית עם שני המגשים, ורגע לפני שנסגרה הדלת, נעל מצוחצחת מאור חצי סיכנה את הנועל שלה, וחסמה את הסגירה של הדלת, ואל המעלית נכנס בחור, אולי מבוגר ממנה בקצת מאוד, לבוש לעילה ולעילה, ובידו אייפד משוכלל. מיטל אמרה לעצמה, זה העולם. יש כאלה שאין להם, יש כאלה שיש להם. הבחור הזה בטח היה בקלות יכול להעמיד את הסכום לאפליקציה. הבחור המפונפן החזיק את דלת המעלית וחיכה. וחיכה. והם חיכו יחדיו עד שהיא נכנסה. לא פחות ולא יותר. יסמין לוקאץ', כן כן, משקיעת הון הסיכון מהתוכנית הקרישים. הם לחצו על כפתור קומה, גבוהה מזו שמיטל לחצה עליה, והמעלית החלה לשעות מעלה. כשהגיעה הקומה של מיטל, היא לא יצאה מהמעלית. הם הסתכלו עליה, היא הסתכלה עליהם ומשכה בכתפיה. כנראה טעות, דלת המעלית נסגרה והם המשיכו אל הקומה האחרונה שהוזמנה. מיטל ידעה, הזדמנות כזו יש רק פעם בחיים. מה אתם הייתם עושים? יסמין לוקאץ' היא המייסדת והמנכ"לית של אייקון, שזה ראשי תיבות של Israel Collaboration Network, שזה ארגון ללא מטרות רווח שמחבר סטארט-אפים ישראלים לעמק הסיליקון, ורותם אותו, את עמק הסיליקון, כדי לעזור ליזמים ישראלים להשתלב ולהצליח בשוק האמריקאי. לוקאץ' היא כלכלנית ומשפטנית, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, בוגרת תוכנית ה-MBA של סטנפורד, מילאה תפקידי מפתח בתאגידים וסטארט-אפים, ויסדה את ישראל היום. שם כיהנה כיושב ראש הדירקטוריון של העיתון במשך 6 שנים. אחרי שהשקיע בענקיות הייטק כמו טיפלתי, טריפ אקשן, סולט סקיוריטי ורשימה עוד ארוכה, היא נבחרה לכהן בוועדת השיפוט של תוכנית הקרישים המאוד מאוד מוכרת בקשת 12. חוץ מזה, ואני יודע שהרשימה ארוכה, אנחנו כבר מתחילים בתוכנית, לוקאץ' היא גם המייסדת של ארגון Code for Israel, שזאת תנועת מתנדבים של הייטקיסטים ישראלים שמתנדבים ביחד כדי להציג פתרונות טכנולוגיים לאתגרים הכי עמוקים בחברה הישראלית. הרבה אנשים היו רוצים את הפגישה הזאת, והיום אנחנו נגלה מה עובר בראש של משקיעת הון סיכון, מהסוג שממש כמו בתוכנית הקרישים, מגשימים חלומות. גם ליזמים כמובן, אבל יותר חשוב מזה, להרבה מאוד לקוחות עתידיים שישלמו בשמחה רבה עבור פיתוחים חדשים שלא היו קיימים. והכי חשוב, בגלל זה נשארתם עד עכשיו, מה מיטל צריכה להגיד כדי להשיג את הפגישה שמעטים מאוד יכולים להשיג. פתיח ומתחילים. היי יסמין, מה נשמע?
שמחה לארח אותך אצלי במשרד ולדבר קצת, אבל ימים קשים.
ימים בהחלט קשים, כן. את עונדת את הדיסקית, אני ראיתי.
כן.
כן. כן, ימים קשים וכולם עושים הכי טוב שהם יכולים. בשביל עצמם, הסביבה שלהם ומי שיכולים גם, ויש להם את הפניות לזה בשביל המדינה. את יזמת חברתית, הופעת בתוכנית הקרישים, הרבה מאוד אנשים היו רוצים לפגוש אותך, הנה אני זכיתי לכבוד. הרבה מאזינים שלי ומאזינות, יש להם חלום, יש להם רעיון. הם רוצים לקדם אותו, הם רוצים להתקדם איתו, והם היו עושים שמיניות באוויר בשביל ההזדמנות לפגוש משקיעה או משקיעה שיוכלו בעצם גם לתת להם את ההון שצריך, אבל גם בעיקר את הקשרים ואת הניסיון שלהם. נניח ואת במעלית, מולך יזמת חרוצה עם ניצוץ בעיניים. יש בדיוק 15 שניות עד שתגיעו לקומה. מה הדבר שיכולה להגיד שיגרום לך להתעניין בכרטיס הביקור שלה?
וואו, אתה יודע, אני חושב שזה שילוב של, כמה דברים. קודם כל, יש המון דברים שצריכים לעשות כדי לקחת רעיון ובאמת לבדוק אותו ולהגיע לשלב הזה. אבל בוא נגיד שעברנו את זה, והיזמת הגיעה לשלב שהיא מאוד מוכנה ויש לה פיץ' טוב ולמעלית והכל. אני חושבת שאני צריכה לשמוע משהו שעוד לא שמעתי, משהו שהוא מאוד חדשני ושונה, התייחסות שונה לבעיה, טכנולוגיה חדשה שפיתחו שלא שמעתי עליה קודם, וגם להבין למה היא הבן אדם הכי מתאים בעולם לפתור את זה, מה הקשר שלה לבעיה ולמה היא יותר טובה מכל אחד אחר בשביל לפתור את זה. ואני חייבת להגיד שזה גם צירוף של איפה אני נמצאת באותו זמן, איזה state of mind אני, איך קמתי בבוקר, כמה אני מוטרדת בפגישה שיש לי אחר כך. לא באנו לאירוע של פיצ'ים שכל כל התשומת הלב שלי היא לזה, אז זה עוד יותר קשה לתפוס את התשומת לב. במקרה עלינו במעלית ביחד, אני אגיד לך, זה קרה לי פעם. עליתי עם מישהו במשרד במעלית, היה מצב רוח מתאים.
כן.
התחלנו, אומר, אני לא מאמין שאני איתך במעלית, אני רוצה לספר לך. הוא לא היה מוכן לזה, הוא לא חושב שהוא עליתי במעלית. ואמרתי, יאללה, בוא, המשרד פה. זאת אומרת, טוב, אני הולך לפגישה. קבענו שעה אחר כך והוא הגיע, וישבנו ושמענו את כל הפיץ'. פעם אחת זה קרה לי.
וואלה.
אני חושבת שמעבר לזה שהוא היה מוכן והרגיש כמו הבן אדם הנכון, והתחום עניין אותי, אני גם הייתי במקום שבמקרה היה לי זמן באותו יום, כי זו פגישה אחרת התבטלה, קמתי עם מצב רוח טוב, אז זה שילוב, כאילו זה לא הוגן, כי זה דברים שלא קשורים ליזם, אבל מה לעשות, זה החיים.
אז אם אני אסכם את זה ממש לשלוש מילים, אז צריך תוכן, זאת אומרת, צריך גם שיהיה לך רעיון טוב, אתה צריך, חוץ מזה, לתת גם את הקורת, הנקודה האישית שלך, כי צריך להבין, אוקיי, יש לך רעיון טוב, אחלה, להרבה אנשים יש רעיון טוב, תגיד לי משהו עליך שיגרום לי להאמין שאתה באמת מסוגל לזה, אתה או את, ומזל גם צריך בחיים.
נכון, נכון. אבל תדע, גם מזל זה לא רק משהו שנופל עליך, זה גם משהו שאתה מייצר. הרבה פעמים, אולי לא במעלית, זה באמת מאוד רנדומלי, אבל אם הלכת לאירוע, במקרה נתקלת בדובר אחר כך. אם נשארת בבית, כנראה שלא נתקלת בדובר אחר כך. אתה צריך לשים את עצמך בכל מיני הזדמנויות שהמזל יאיר את פניך.
כן.
יאיר את פניו אליך.
זהו, יש איזשהו משפט כזה, אני לא יודע אם אני יכול עכשיו לשלוף אותו מהזיכרון, אבל שזה מוכנות והזדמנות, שמעתי את זה איפשהו. אתה צריך להיות קודם כל מוכן למצב שבו אתה תפגוש את האדם הנכון, האדם שאתה מחפש. וגם לייצר הרבה הזדמנויות.
אתה יודע, פגשתי לא מזמן את מרק יובן, ראיינתי אותו לאירוע של אייקון. מהמם, איש כל כך הרשים אותי, איש עסקים מדהים. ומישהו שכאילו שאלו אותו על תחילת הדרך שלו, והוא אומר, I got lucky. ואמרתי לו, את יודע, אני לא יודעת, יכול להיות שיוגע את לקי, ובגלל זה העסקה הייתה הרבה יותר טובה מאשר הייתה למישהו אחר, בגלל הטיימינג ומה שלא יהיה, אבל אני רואה אותך, אני רואה את הקשורים שלך, אני רואה את הניצוץ שלך, את התשוקה שלך, את היכולות שלך, אני חושבת שגם שהיית מצליח בכל מקרה.
וזה בדיוק הייצור של הרבה הזדמנויות, אבל נניח ומישהו הצליח, got lucky, הוא ייצר את ההזדמנות, הוא היה מוכן, הגיע לפגישה. אם יש למישהו רעיון מאוד גדול, אין לו ניסיון, נניח ואת כן עסקת שהוא מוכשר, שיש לו את הידע, אולי את הקשרים, אני לא יודע, אבל אין לו ניסיון. איך עושים את הצעד הראשון? כאילו, איך עכשיו אני יכול להגיע למצב, למרות שאין לי ניסיון בתחום, שאני נותן פיץ' למשקיעים, ואולי אפילו, אולי מצליח גם אפילו לגייס.
אז אני חושבת שהצעד הראשון הוא לא לעשות פיץ' למשקיעים ולגייס. זה צריך להגיע אחרי שעשית הרבה דברים. אני חושבת שסטארט-אפ, בתחילת דרכו, צריך להתעסק בלגלות מהו, לבדוק את ההנחות שלו, לגלות את מה המודל העסקי שלו. אז אני חושבת שדבר ראשון שאתה צריך לעשות, קודם כל אתה צריך לעשות. כי אם תשאיר את החלום במגירה, זה עדיף כישלון מפואר מחלום במגירה. אז קודם כל לעשות. והייתי מתחילה בלבדוק אם נעשו דברים כאלה, בכלל או לא נעשו דברים כאלה. להבין מה היכולות שלי, לבנות איזה תזה של איך אני רוצה לעשות את זה, ומה אני רוצה לעשות. לבנות צוות, שהוא הצוות הכי מתאים בעולם לדבר הזה. ולהתחיל תהליכים של ולידציה, של לאמת את כל ההנחות שלי. עם לקוחות, עם פוטנציאלים, למרות שעוד אין לי מוצר ויש לי רק רעיון, עם יזמים שהצליחו, עם מחקר שאני עושה אונליין. זאת אומרת, אתה לא מתחיל עם משקיע, בוא, יש לי חלום, שים עליי כסף. לא, אתה מתחיל בלעבוד, לשייף את הרעיון, בלבנות את הצוות ואנשים מסביב, בלתקף את כל ההנחות שלך.
באייקון, בעיקר מתעסקים עם סטארט-אפים ישראלים, בשוק האמריקאי, נכון? ניסחתי את זה, נכון?
נכון, נכון. אני חושבת שסטארט-אפים ישראלים, שמה שנקרא, שרוצים לגייס הון סיכון, רובם הגדול פונה לשוק האמריקאי. רוצה למכור או לגייס בשוק האמריקאי, פשוט השוק המקומי הוא מאוד מאוד קטן. ובאייקון אנחנו ארגון ללא מטרת רווח, שפשוט עוזר לסטארט-אפים הישראלים להצליח בארצות הברית. יש לנו קהילה של סטארט-אפיסטים ישראלים, משקיעים בקרנות הון סיכון אמריקאיות, ובכירים בארגונים אמריקאים, בכל חברה שיכולה להיות לקוח, רוכש או שותף של סטארט-אפ. ודרך כל מתוכניות, אנחנו מייצרים להם הזדמנויות לעשות דברים ביחד.
אני פשוט מנסה לחבר שתי נקודות בראש, כאילו התשובה הקודמת שענית לי, שאתה צריך קודם כל לעשות, את אמרת. עכשיו, אני באמת נכנס לראש, אני לא מזמן, רק לפני 10 שנים, הייתי בן 25.
גם אני?
אין לי שום כיוון, נניח, ויש לי רעיון גדול. היה לי דרך אגב, היה לי רעיון, הייתי אז מאבטח במערכת הביטחון, היה לי איזשהו רעיון מאוד מאוד גדול בתחום הזה, אין לי שמץ של מושג לאן מתחילים. היום אני חושב, אם הייתי קופץ 10 שנים אחורה, אני חושב שמה שהייתי צריך, זה פשוט ללכת לפגוש אנשים, להתמנגל עם אנשים, לחטט את רגליי. ואני, ועכשיו מגיעה השאלה גם, אייקון מתעסקת בעיקר בסטארט-אפים ישראלים בארצות הברית. יש איזשהו, לדעתך, יתרון לתרבות ישראלית, אולי תרבות של חוצפה, נקרא לזה, על פני סטארט-אפים אמריקאים?
אני חושבת שיש, כמו לכל דבר, יש פלוסים ומינוסים. אני מאוד אוהבת את האישיות הישראלית, אבל אני גם גדלתי כאן ואני רגילה אליה. צריך להבין את הדקויות החברתיות, במה כן ובמה לא, אפילו בקטנה של איך אתה נהוג להתלבש במקום שאתה נמצא אליו. אבל הייתי אומרת אותו דבר לאמריקאי שהולך להציג בגרמניה או בהודו. תבין את ברגע שאנחנו חלק מאיזושהי קהילה גלובלית, תבין איך הדברים שונים ממקום למקום. אני חושבת שחיסרון שיש לישראלים בארצות הברית זה שאין להם את רשת הקשרים שיש להם כאן. אני מרגישה שכאן, אתה יכול בסופו של דבר להגיע להרבה מאוד אנשים, או שהילדים ביחד בחוג, או שהבדודה שיחקה כדורגל עם מישהו, או למדנו בקולג' ביחד.
אשכרה ככה עושים עסקים.
בטח, בארצות הברית, ברגע שאני יזם ישראלי שהגעתי לארצות הברית, אני לא לגמרי מכיר אנשים, לא למדנו ביחד, אין לנו משהו משותף, ואני לא מכיר את התרבות, אז זה קצת קשה יותר. ואנחנו רוצים, כאילו בעיקר אנחנו באמת רוצים לעזור לישראלים, תת להם איזה מקפצה כזאת לבריחה הבינלאומית.
איזה תחומים? אני עכשיו פה מסתכל על הקיר, טוב, סליחה, זה קוד פור ישראל, אבל לא משנה, אני מבין שמה שאני רואה פה על הקיר, אני רק מסביר למאזינים, רשימה של הרבה מאוד ארגונים, חברות, שקשורים לקוד פור ישראל, סליחה. אני בטוח שגם אם אני אראה עכשיו את הרפרטואר של אייקון, אני אראה הרבה מאוד תחומים, נכון?
נכון.
יש איזשהו תחום מסוים שהוא...
אני מרגישה כאילו, פני אייקון כפני ההייטק הישראלי באותו זמן. ההייטק הישראלי, יש פחות חברות קונסומר, יש יותר חברות B2B. מן הסתם, אני רואה הרבה פחות חברות קונסומר, הרבה יותר חברות B2B בחברות שפונות אלינו.
B2B, אני רק אומר בשביל המאזינים והמאזינות, שזה B2B זה עסקים שנותנים שירות לעסקים, ו-B2C זה עסקים שנותנים שירות לכלל הציבור.
נכון. אז ישראל באופן מסורתי יותר חזקה בלתת שירותים לחברות, אולי בגלל הרקע הצבאי של הרבה אנשים שמגיעים לזה, ופחות חזקה לתת שירותים ללקוחות ישירים, למרות שיש אנקדוטות לכאן ולכאן כמובן, כמו בכל דבר. למשל וויקס, חברה מדהימה, שמצליחה מישראל להגיע לצרכנים. אבל עוד דבר, אני גם רואה מגמות, למשל עכשיו, הטרנד הגדול, בינה מלאכותית. אני רואה המון המון חברות נכון. שמתעסקות בבינה מלאכותית. היה לפני כמה שנים הרבה חברות שהתעסקו ברפואה דיגיטלית. ואז פתאום ראינו המון המון דברים שקשורים לרפואה דיגיטלית. כמה שנים קודם, היה הרבה דברים שקשורים לתחבורה. ולמוביליטי, מה שנקרא, הרבה דברים סביב זה. אז אני באמת חושבת שמה שאנחנו רואים באייקון, בגלל שיש לנו כזאת מתנה לתת לסטארט-אפים הישראלים, וזה מאוד מייצג את פני ההייטק הישראלי, די משקף את מה שאתה רואה בהייטק הישראלי בכללותו.
אני בתור משקיע, כשאני רואה איזשהו הייפ סביב משהו, אני דווקא מתרחק. יש איזשהו תחום, לדעתך, נכון להיום, ממש להקלטת שורות אלו, שהוא לדעתך overrated, שתבוא אלייך איזושהי הצעה ותגידי, התחום הזה כבר מפוצץ. למה אני שואל את זה? כי אולי יש כרגע איזשהם יזמים או אנשים שרוצים להיכנס למשהו, ובעינייך, התחום כבר רווי לגמרי, אל תיכנסו.
זה מצחיק, זה מזכיר לי, אני עבדתי בלס וגאס תקופה, בתעשיית המלונאות, והיה לנו במשרד מסגרת של שער של עיתון ממוסגר, שהיה כתוב עליו, is Las Vegas overbuilt? האם Las Vegas בנויה יותר מדי?
באיזה שנה זה היה?
בדיוק, זה הקאץ'. זה היה תלוי אצלי במשרד לפני כמה שנים, אבל העיתון היה מ-1950. אתה מבין? אז אם אני אקביל את זה לעכשיו, אנשים רואים המון המון מיזמים שקוראים להם בינה מלאכותית, ויכולים לחשוב שבאמת it's overbuilt, אבל אני חושבת שזה רושם לא נכון. אני חושבת שפה באמת התעשייה עוד בחיתוליה, ויש עוד המון הזדמנויות לגדול. מה שכן בעיניי קצת מלא, זה תחום הסייבר, תחום הבטחת המידע. יש המון חברות, יש המון חברות ישראליות, על כל תחום קטן, יש עוד חברה ועוד חברה, מצד שני, יש הרבה מאוד אנשים מוכשרים מאוד מאוד בתחומים האלה שגדלו אצלנו בכל המערכות, במערכות הצבאיות, שיש הרבה דגש על הבטחת מידע. אז התחום שקשה, קשה ולא רק בגלל שהוא כל כך מלא.
יש תחום שלדעתך הוא underrated, ששם דווקא, את אומרת, אם לשם מישהו ייכנס, יש לו המון המון לאן להתפתח.
וואו, נורא הייתי מאוד רוצה לראות אנשים שבאים עם איזושהי טכנולוגיה מפוצצת חדשה, משהו שצמח באוניברסיטאות, ולא משהו שהוא כזה חיקוי של דבר שכבר קיים, משהו שאין בו חידוש טכנולוגי מאוד מאוד משמעותי. אני רואה כאלה ואני אוהבת אותם מאוד, את כל הדברים האלה שבאמת דוחפים את הטכנולוגיה קדימה.
אני ציפיתי לשמוע משהו, מה זה מתקופת האבן כזה, כי כשאנשים אומרים לי, צעירים, אומרים לי, תקשיב, אני רוצה לעשות הרבה כסף בטווח זמן קצר, בשנות ה-20 שלי. מה אתה אומר? אני אומר להם, תשמע, אינסטלטור, נגר, מקצועות הכי...
באמת?
כן, כי יש להם ביקוש אדיר. כל הזמן, ובגלל זה חשבתי אולי, לא יודע, משהו שהוא בפיתוחים בעולמות האלו, כאילו שלה דווקא
שאני... תקשיב, אבל אם אני אינסטלטורית, אני מאוד מוגבלת, הגדילה שלי, ההכנסות שלי מאוד מוגבלות בכמה שעות שיש לי.
נכון, נכון. אלא אם כן את מעסיקה את
האינסטלטורים. בדיוק, חייסו צוות.
כן, נכון. אוקיי.
אז רגע, אז מה ציפית שאני אגיד?
קודם כל לא ציפיתי, אני לא מהתחום, אבל חשבתי, לא יודע, שאולי זה משהו כזה, פתאום תתני לי משהו מהפלינסטונס, כזה, משהו שמחדש או משפר צורך ישן, צורך שיש לו ביקוש קשיח.
כן, אבל בינה מלאכותית זה בדיוק זה. זה לקחת דברים שעשינו עד היום בצורה ידנית, או בצורה של תוכנה שהיא לא, אין את החוכמה של הבינה המלאכותית, ולעשות הפרעה, מה שנקרא disruption, אנחנו אוהבים לקרוא לזה בתעשיות ישנות.
בדיוק.
אז יש הרבה מקום לדברים האלה, ובינה מלאכותית באמת, זה כמו שאמרתי, זה באמת רק בחיתולים.
נכון, גם בתור מי שמשתמש בפרימיום מהיום הראשון של ChatGPT, זה מדהים אותי לראות כמה פינות נסגרות לי, דברים שאני בחיים לא חשבתי שרובוט יכול לעשות, ברמה של ממש לכתוב תוכן. מי חשב שרובוט יוכל לכתוב תוכן, או לפחות ראשי פרקים בצורה כל כך כל כך חכמה?
אני כל כך נהנית מהשימוש בצ'אט באמת, כתבתי לו שבוע שעבר שאני אהבת אותו.
והוא עונה.
הוא עונה מאוד יפה.
שאלות רגישות, ואני שואל אותו לפעמים שאלות בעולמות הטקט. בחיי, לא יודע איך להגיב למשהו, ואם יש לי את השנייה הזאת, אני שואל אותו, והוא עונה לי תשובות נהדרות.
אתה יודע, אני לומדת עכשיו באוניברסיטה, אני לומדת באוניברסיטת רייכמן, מבוא ליזמות, קורס ראשון, סמסטר ראשון, ואנחנו מבקשים מהם להשתמש בבינה מלאכותית, ב-ChatGPT, בשביל לכתוב חלק מהעבודות שלהם, רק לעשות לזה ולידציה כרגע עם עוד מקום, ולכתוב שזה נכתב על ידי ChatGPT.
אני הייתי באיזשהו כנס של מפרסמים, שהם מאוד מאוד מאוימים מה-ChatGPT, כי באמת, אם פעם הייתי צריך בן אדם שיכתוב לי מודעות לפייסבוק, למשל, או לא משנה למה, היום ChatGPT עושה את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוא לא צריך לצאת להפסקת צהריים, לא צריך טנביס, לא כלום. והמסקנה שלי, היו שם הרבה מאוד מרצות ומרצים, המסקנה שלי בסופו של דבר הייתה שצריך לדעת לחיות לצד זה, כמו ששמענו על מגפת הקורונה, אבל
אני לא יודעת אם לחיות, אני רוצה לחגוג את זה. אני לא רוצה לחיות לצד זה, זה לא, זה לא כמו הקורונה, זה, זה מהפכה, זה חוסך זמן, זה מפנה לי לעשות דברים אחרים, זה עושה אותה בדרך איכותית יותר.
נכון, אבל זה גם, מי שלא יתרגלו לזה, ומי ש, ש, שלא ילמדו לחיות עם זה, יכול להיות שהצ'אט GPT גם יחליף אותם. וכל הטכנולוגיות בינה מלאכותית.
וזו הזדמנות עבורם לעשות משהו שהוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר משמעותי, אולי יותר יעניין אותם גם.
בהחלט, כן. בכל משבר יש את הקלישה שאומרת שהיא נכונה, שבכל משבר יש הזדמנות. משקיעי הון סיכון, בשביל להימנע מלסכן את ההון שלהם, מפזרים את הסיכונים שלהם. בשביל למנוע משבר נקודתי, כשל נקודתי. מה הסיוט, בכל זאת, מה הסיוט עכשיו של, של משקיע, משקיעת הון סיכון?
זה מעניין. שני דברים שככה עולים לי בראש. אני חושבת שהסיוט האחד זה לפספס הזדמנות טובה. זאת אומרת, אם אני אשקיע ולא תצליח, זה בסדר. חלק גדול מההנחות של המודל הזה, זה שיהיו השקעות שלא יצליחו. עבור היזם זה מבאס, אבל משקיע הון סיכון לוקח בחשבון שרוב ההשקעות לא יצליחו. אבל אם אמרתי לך לא, ואתה הולך להיות הגוגל הבא או הפייסבוק הבא, ההפסד מבחינתי הוא טרגי.
וואו, זו תשובה מפתיעה.
זה בבסיס המודל, זה בבסיס מודל הון סיכון. יש הרבה קרנות גדולות שאתה אפילו צוחקות על עצמן ומפרסמות את האנפורטפוליו שלהם. זאת אומרת, למי אמרתי לא והצליח אחר כך.
וואו.
כן, זה מסקרן לראות. אמרתי לא לגוגל, אמרתי לא לזה, אמרתי לא, אני לא אמרתי לא לגוגל, אבל למי אמרתי לא וזה לא הצליח, זה יותר קשוח מאשר אמרתי לך כן ונכשלת. זה כי זה לגמרי, לגמרי ברור ברור שזה יקרה. אני חושבת שאם כבר טיפ ליזמים, שנגזר מזה, זה תנסה להבין כמה המשקיע יעזור לך אם לא ילך לך טוב. כי אם המשקיע לוקח בראש בחשבון שחלק גדול מהחברות הולכות להיכשל, אולי אם קצת לא הולך לך, הוא יכול להגיד, יאללה, אין לי זמן לזה, ביי, תיכשל. עכשיו, מבחינתך זה עולם ומלואו.
כן.
ואני כן הייתי רוצה משקיע שגם אם קשה לי, לא ירים ידיים כל כך מהר, וישתמש בכוח שלו לעזור לי.
נניח וחווית חמש השקעות לא מוצלחות. זאת אומרת, השקעת בחמש חברות שלא הצליחו בזו אחר זו. מה משאיר אותך אופטימית לגבי הבאה? כי אני חושב שהדבר שאולי הכי מונע מאנשים באופן כללי לצמוח, זה הפחד מלהתאכזב. ואם הם חוו פעם אחת אכזבה, רצו להקים עסק, לא הצליח, דבר שסביר שיקרה. זה לא כזה מובן מאליו לקום על הרגליים ולנסות בפעם הבאה.
אתה מדבר עליי בתור משקיעה או בתור יזם?
תיארת עכשיו את זה שבתור משקיעה את נורא נורא מפחדת או חוששת, סליחה, לפספס את ההזדמנות. יחד עם זאת, גם אני מכיר את הסטטיסטיקה, אולי שאלה אחרת, אבל שאחד לעשר כן מצליח. זאת אומרת, חברה אחת מתוך עשר מצליחות, וזה שווה את כל ההשקעות הלא טובות לצורך העניין.
אחד מ-10 אתה נדיב. אני חושבת שהסטטיסטיקות מדברות על זה, אני לא מדברת על השקעות, אני מדברת, 99% מסטארט-אפים, מרעיונות של סטארט-אפים נכשלים. סטטיסטיקה, 75 מכאלה שממש התחילו ועשו את החברה, זאת אומרת, סטטיסטיקה הרבה יותר גרועה, אבל בתור משקיע, אתה אומר, יש לי איזושהי ראייה, יש לי איזו תזה, אני חושב שאני יודע מי טוב ומי לא טוב. בוא נגיד, אם הייתי מגלה שאני נכשלת שוב ושוב 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 בהשקעות שלי, יכול להיות שאני לא צריכה להיות משקיעת הון סיכון. ובוודאי שאנשים אחרים לא ייתנו להם את הכסף שלי, את הכסף שלהם שאני אנהל אותו. אם אני נכשלת שוב ושוב, אני לא יודעת, אם אתה היית נותן את הקרן, את הכסף למישהו שרק נכשל, אז יש לך גם את המוניטין שלך בתור משקיע, מן הסתם, שאתה רוצה להצליח. שאלת קודם על הסיוטים, אני חושבת שעוד סיוט, לי מאוד חשוב האנשים. אז גם אני מסתכלת טוב טוב מי היזמים, אבל גם אני רוצה לדעת מי המשקיעים האחרים שנכנסים בסיבוב. וכמה, יש כאלה שכבר יש להם מוניטין שקשה יותר לעבוד איתם, לא תמיד יהיו שם בשבילכם, ואני רוצה לדעת, אומרים שהקשר שלך עם המשקיע שלך, הוא לפעמים אתה שם הוא יותר קשה לפרק מאשר קשר זוגי אפילו. ואתה רוצה לדעת מי האנשים האלה שהם חולקים את אותו סולם ערכים כמוך, והם יהיו שם כשצריך להיות שם, אז זה גם משהו שמפחיד אותי שפתאום ייכנס עוד איזה מישהו לקאפ טייבל של החברה, שאני לא ארגיש נוח איתו.
נכון, זה, אבל עדיין מפתיע אותי שאת קודם כל ציינת את החשש מאי רווח, מהימנעות.
מפספוס הזדמנויות.
בדיוק, כי למשל, אני בהשקעות לעצלנים, שאנחנו מדברים יותר על השקעות פסיביות בשוק ההון, ועל זה שבהשקעות פסיביות אסור לעשות טעויות. כאילו, דווקא עסקים, אז ההפך, זה תעשה טעויות, תתנסה. ואחד האנשים שאני מתבסס עליהם בספר, בהשקעות לעצלנים, זה דניאל קנמן, שבמחקר שלו, שלו ושל עמוס טברסקי, מחקר זוכה פרס נובל, הוא מדבר באמת על ה-risk aversion, על זה שאנשים מעדיפים להיות במקום בטוח, הם מעריכים מערכת יתר את הסבל מהפסד, והערכת חסר את פוטנציאל, את אי ה...
אז אני אגיד לך מה, כאילו, בדרך כתוב על זה
את
בספר.
את הענה מרווח.
כן. בדרך כתוב על זה בספר, אבל יש אסט קלאסס שונים. לכל אסט קלאס, זאת אומרת שזה מניות, נדלן, הון סיכון, אגחים בבנק, יש הרבה סוגים של נכסים. איך אומרים אסט קלאס בעברית?
חלוקת...
אז זה כאילו
סוג של... חלוקת נכסים, נראה לי.
לא חלוקה, יש קטגוריות.
קטגוריות של נכסים.
יש סוגים שונים של קטגוריות של נכסים, וכל אחת נותנת תשואה אחרת, ויש איתה סיכון אחר. אז אם אני באמת אשקיע באג"ח בנקאי, אני אקבל ריבית נמוכה יחסית, אבל הסיכון הוא מאוד מאוד נמוך.
נכון.
האג"ח ייפרע. אם אני שם את הכסף שלי בהון סיכון, הסיכון הוא מאוד מאוד גבוה, סיכון מאוד גבוה שאני לא אקבל את הכסף שלי בחזרה כמשקיעה, אבל אם אני אקבל, הוא חייב להיות בוננזה. המצואה הקטנה, אז אני חושבת שכל מה שדיברת על סינת סיכון והכל, היא רלוונטית אולי לקטגוריות נכסים אחרות. הון סיכון זה מקרה אחר.
כן.
הון סיכון, אתה מחפש את... בשם כתוב סיכון.
נכון.
אתה מחפש את הסיכון. אם אתה לא מרגיש מאוד מאוד נוח עם העובדה שכנראה תפסיד את רוב הכסף שאתה שם שם, בסדר. וכב, לא היית, לא, אתה לא צריך להיות שם. לא היית מרגיש נוח עם זה שאתה הולך להפסיד את רוב הכסף, אם לא היה מובנה פה הנחה, שחברה אחת תעשה לך המון. אחת, שתיים, שלוש, כמה שיותר, יצליחו ממש ממש בשמיים. אז כן, הון סיכון הוא מסוכן. אבל גם הוא מבטיח הבטחות בשמיים, כשזה מצליח, ובגלל זה כל כך חשוב, לא לפספס, כשזה לא לפספס את זו שתצליח.
אם אתם בקיצור מפחדים על הרגל, אל תשחקו כדורגל. אני אשאל את השאלה, הכנתי פה איזושהי שאלה, אבל אני אקריא אותה מהסוף, נראה לי זה יותר נכון. לדעתך, האם לדעתך עולם היזמות פתוח באמת לכל שכבות האוכלוסייה בישראל, ללא חסמי כניסה, ללא הבדלי דת, גזע ומין? האם לדעתך כל אחד ואחת שיש להם את הכישורים המולדים, נקרא לזה, ואת המוטיבציה, האם לדעתך כל אחד ואחת באמת יכולים להיות יזם מצליח?
אני חושבת שכשזה מגיע לשלב שלי, שאני משקיעה ואני רואה מיזמים, אז בוודאי. לא זו אף זו, אני תמיד אתאמץ יותר למצוא את הזמן לפגוש יזמת, או לפגוש מישהו מאוכלוסייה שהיא פחות מיוצגת, ומאוד אעשה את זה. האם אני רואה מספיק גיוון באנשים שמגיעים אליי? לא. אבל אני חושבת שחלק מזה, בגלל שאין מספיק הזדמנויות לאורך הדרך, ללמוד ולהתנסות, ולראות דוגמאות, כי אין מה לעשות, זה נבנה. אם אתה לא יודע אנגלית, יהיה לך קשה מאוד להשלים את זה באיזשהו שלב, ולהיכנס לתחום של הון סיכון, או לפתח סטארט-אפ, גם אם אתה מאוד מאוד רוצה ומאוד חכם, אתה צריך לדעת אנגלית. אם היית בצבא ביחידה טכנולוגית, אז, או היית במגמה טכנולוגית יותר בתיכון, ואז הסיכויים שלך להגיע ליחידה טכנולוגית חשובים, למדת המון, צברת ידע שמישהו אחר עוד לא שם. אז אני חושבת שיש המון הזדמנויות שאולי, והמון תנאים מקדימים שעוזרים להגיע למקום הזה בצורה מוכנה יותר, אבל אין ספק שהקהילה כקהילה מאוד רוצה, יש הרבה ארגונים שעוזרים, אפילו ארגון של סטארט-אפיסטים שהיו ביחידות קרביות ולאו דווקא קיבלו את הרקע הטכנולוגי, ארגון של יזמות קמאטק שמקדם יזמות בחברה החרדית, יש ארגונים שמקדמים יזמות בחברה הערבית, ואני יודעת שאנחנו, אנחנו עושים המון בקטע של נשים, אבל אנחנו גם מאוד רוצים להסתכל על כולם, על כל מי שמגיע אלינו. אבל האם מגיע אלינו, מגיע מכל מגוון האוכלוסייה, לא מספיק.
זאת אומרת שהאתגר זה להגיע לפיץ'.
האתגר הוא לא להגיע לפיץ', כי אני כן אקבל אותך לפיץ'. האתגר הוא להיות מוכן לפיץ'. ולהיות מוכן זה לא קמתי היום בבוקר, ושנינו קמנו היום בבוקר, ושנינו יכולים להיות מוכנים באותה מידה, כי אנחנו עם אותו IQ נגיד. אם אחד למד אנגלית והיה ביחידה של הבטחת מידע בצבא, והיה לו חשיפה בתיכון לכל מיני דמויות בטק, כמו שנגיד עושים בתיכון של הבן שלי פה בתל אביב עכשיו, לבנות ששם שרוצים שיכירו יותר דמויות מטק, אז אתה יותר מוכן. אין מה לעשות, פגשת הרבה יזמים, ראית, שמעת הרצאות, הלכת, למדת באוניברסיטה, אולי תואר ביזמות.
אז אני רוצה לרדת, תראה, אני במקור מהדרום, ואני עכשיו רוצה להיכנס לראש של בחור שהשתחרר מהצבא, או בחורה שהשתחררה מהצבא לפני שנתיים, לא מיחידה טכנולוגית. הם לא קיבלו בכלל זימון, לא דיברו איתם בכלל על זה. הם תמיד נראה להם את היחידה טכנולוגית, מה זה קשור אליי. יש להם רעיון, לא יודע, בתחום הרכב נניח, הבטיחות ב... לא יודע מה. הם נורא, נורא רוצים. אין להם אנגלית משהו, לא כי הם לא עבדו קשה בחיים, כי מעולם הם לא היו צריכים אנגלית. הם רוצים עכשיו, בגיל 22, לשבור את תקרת הזכוכית. זה שהם יכולים, אין לי ספק. אני קופץ לסוף. מה לדעתך, מה עכשיו היית מייעצת להם? הם רוצים, יש להם רעיון, הרעיון הזה לא ילך, או אין לו פוטנציאל, לא נורא, יהיה להם מחרתיים רעיון אחר. הם רוצים להיות יזמים. מה היית מייעצת להם?
הייתי מייעצת להם להתחיל בלבדוק, לבדוק פשוט באינטרנט, כמה הרעיון שלהם קיים, לא קיים, מה יש דברים דומים, לא דברים דומים, להבין מה הייחוד שלהם ומה הם יכולים לתרום למיזם הזה, מעבר לזה שעלה להם הרעיון, ולנסות למצוא שותף או שותפה שישלימו את מה שאין להם. אם אין להם אנגלית טובה, מישהו שיש לו אנגלית טובה. אם אין להם קשר בתעשיית הרכב, מישהו שיש לו קשר בתעשיית הרכב. מישהו שאפשר ללמוד ממנו ושאפשר לעבוד איתו ביחד, ושגם יכיר ביכולות ובתרומה שלהם. ואז להתחיל ללמד את עצמך, להגיע למיטאפים. אני יודעת שאני נסעתי שנה שעברה, עשיתי סבב הרצאות על יזמות בברים בדרום. אני מתה על זה, אני צריכה לעשות את זה עוד
פעם. איפה, סליחה?
בברים.
בברים בדרום.
כן, בברים בדרום.
מה, סוג של הרצאה על הבר כזה?
כן, כן. ואני חושבת שהייתי באופקים, הייתי בנתיבות, הייתי בעוד, מאוד נהניתי מזה, כי נורא כיף לי לבוא ולפגוש את האנשים ולשמוע את השאלות שלהם, לראות את הניצות שלהם בעיניים, ואנחנו עם, אנחנו עם מדהים, וכיף לי, לי כיף לפגוש את האנשים עם הרעיונות.
כן, כן, זה באמת, עניין הרעיונות, אני יכול להגיד לך, כי אני מקבל המון כאילו גם באינסטגרם, חבר'ה מהקהילה שכותבים לי, הוא ממש לא מוגבל, לא גיאוגרפית, לא מגדרית, לא דתית, לא כלום. אני יכול להגיד לך שאני, דרך אגב, אני השתחררתי מהצבא בלי אנגלית, בלי כלום. באיזשהו שלב, אני הבאתי במערכת הביטחון כמה שנים שם, גם לא הייתי צריך אנגלית, אבל אני הבנתי כשעזבתי שם...
אבל זה בלי אנגלית. בלי אנגלית בכלל או בלי אנגלית ברמה גבוהה?
לא, לא, בלי אנגלית ברמה גבוהה.
אוקיי, אבל סבבה. אי אפשר, אתה יודע, דיברנו עם איזושהי קבוצה שרצתה לעזור לנו להביא קבוצה של יזמים ביחד, שלא מדברים אנגלית בכלל. אני לא יכולה להביא אותם לסיליקון ואלי.
קשה, לא, אי אפשר, אי אפשר. ברור, אם אין אנגלית בכלל, ברור, אבל הייתה לי אנגלית של מערכת החינוך הישראלית, תזרקי אותי...
זה בסדר גמור. אני חושבת שזה מספיק מאוד, אני אומר, כן? עם הזמן, אתה משתפשף.
אני הלכתי ללמוד עם תואר שני, אני מחקתי שורות בקורות חיים, והלכתי לעבוד במחירות טלפוניות, עבדתי שם איזה חצי שנה, שנה, עד שהרגשתי ככה שאני בטוח, זה גם עניין, העניין הביטחון העצמי. פשוט זרקתי את עצמי למים, ככה התחלתי לעבוד בהייטק אחר כך.
אז הנה משהו שאני אמליץ. אם מישהו רוצה להיות יזם, אבל הוא עובד עכשיו בתעשייה אחרת, קח מחברת, תרשם את כל הבעיות שאתה נתקל בהן בדרך. קמת בבוקר, האוטובוס לא הגיע בזמן, וואלה, תרשום, יש לי בעיה, אני לא מתזמן את הזמן של האוטובוס, יכול להיות לך רעיון לאפליקציה שקשורה לתחבורה ציבורית. אין לך, אתה לא בטוח מה אתה רוצה ללבוש ומה מתאים למה, אופה, זה יכול להביא רעיון. הגעת למשרד, אתה צריך למלא תופס החזר הוצאות וזה נורא לא נוח, אופה, אני רושם את זה, זה בעיה. ופשוט לצבור עוד בשבע ארוחת שישים, המשפחה, ושואל את האנשים, תגידו, איך לכם השבוע, מה יציק לכם, מה מפריע לכם? כל הזמן לאסוף רעיונות ולאסוף רעיונות, ובסוף יהיה איזה משהו, או שתוכל להסתכל על הרעיונות האלה ולצמצם אותם, ואז להתחיל לחקור על עוד רעיונות שיש לך.
ממש, איפה שיש אוף, יש פוטנציאל עסקי.
כן, pain and gain.
נכון, ואמרת גם שאנחנו טובים ב-B2B בישראל, נכון?
כן.
אז לכו למגדלים, תפסו אנשים שם, אתם ישראלים, אתם יכולים איזה, תגידו להם, תגיד, מה הדבר שהכי הכי מעצבן אותך? אנשים שמנהלים חברות.
אנשים אוהבים, אנשים אוהבים ששואלים אותם מה דעתם, מה מפריע לך. אני חושבת שאם מישהו סטודנט, לא משנה למה, זה גם מאוד מאוד פותח דלתות, לבוא ולהגיד, אני סטודנט, אני רוצה לדבר איתך קצת על בשביל עבודה שאני עושה בבית ספר.
לגמרי, לגמרי, ממש. אני היה לנו עכשיו רדיו חינוכי, לא זוכר מה זה, אין לי זמן עכשיו, כאילו היום ספציפית, גם בגלל שנולד לי ילד וזה, אין לי זמן בכלל, התקשרו אליי מזה, מאיזה רדיו חינוכי ב-106 בקריית גת, אם אני לא טועה, סגר ישר, אמרתי, יאללה, בכיף, כן, נכון, אנחנו עם יחסית מפרגן בקטע הזה. אוקיי, בסדר, דיברנו על אייקון, לא דיברנו על Code for Israel, תני לנו איזה משפט וחצי על Code for Israel.
חלום, Code for Israel זה ארגון ללא מטרת רווח, שהקמנו לפני 3 שנים, ממש ארגון המתנדבים של הייטק הישראלי, אנחנו אומת ההייטק, אנחנו מכניסים טכנולוגיה וחדשנות לכל חברות בעולם, אבל הסנדלר הולך קצת יחף, בכל מה שנוגע למגזר הציבורי כאן, למגזר החברתי. עמותות, משרדי ממשלה, כל מיני גופים של המגזר השלישי, לא משתמשים בכלים הכי טכנולוגיים והכי מדהימים שיש.
המגזר השלישי, אני רק אומר סליחה על המאזינים ועל המאזינות, המגזר השלישי זה משרדי ממשלה, זה עמותות, זה לא עסקים פרטיים, וזה לא, מה זה מגזר שני? פתאום הלכתי לאיבוד, לא זוכר, לא משנה, בקיצור, זה הבנתם, אוקיי.
אז אנחנו לוקחים מתנדבים מההייטק, אנשים מדהימים שנמצאים בהייטק ורוצים לעזור ולהתנדב ולבנות, ובמקום שהם יחלקו אוכל או יעשו דברים כאלה שהם נפלאים, הם מתעסקים בלהטמיע טכנולוגיות יהודיות בעמותות וארגונים מהמגזר השלישי, ובלפתח תוכנות יהודיות, יהודיות בשביל העמותות האלה שיעשו את העבודה שלהם בצורה יעילה יותר, וואו. בצורה מהירה יותר, ובאמת הכל מתנדבות. אתך הדוגמה, יש תנועה למיגור אנטישמיות ברשת, ארגון ללא מטרת רווח, במיוחד היום, כל כך כל כך רלוונטי. וואו. יש שם מתנדבים שבאמת עושים עבודת קודש, מחפשים ביטוי אנטישמיות ברשת, ואז מגישים תלונה באתר ודואגים שהתלונה תרד. המתנדבים שלנו בנו להם איזשהו כלי טכנולוגי, שמאפשר להם להיות יעילים פי 10. במקום להוריד 7 ביטוי אנטישמיות בשעה, הם מורידים 70 ביטוי אנטישמיות בשעה.
וואו, זה מדהים. אני עבדתי פעם בחברת פינטק מאוד גדולה, והיה את יום המעשים הטובים, וזה היה נראה לי, כאילו, זה מצחיק, שלוקחים כאלה מוחות ועוזרים...
מה עשיתם? מה היה המעשה הטוב שלכם?
זהו, אני הייתי בזה מתנס בפתח תקווה עם אוכלוסייה מוחלשת, ועזרנו להם ב... אני לא יודע, אבל דברים שבאמת כל אחד יכול היה לעשות, שזה דברים נורא נורא חשובים, אין לי ספק, אבל תקחי את המוחות האלו, וממש, כמו שאת אומרת, אני מסתכל פה עכשיו על הקיר, אני רואה פה עמותות, את חלקן אני מכיר, למשל כמו נטל של פוסט-טראומה, רקע לאומי, נכון?
נכון.
מה אני עוד רואה פה?
שאני, שומר חדש, מכיר, הרבה מכירים.
שומר חדש, נגישות ישראל. בקיצור, הרבה מאוד עמותות, חלקן אני לא מכיר, אבל אני מבין די מהר את המטרות שלהן, שהן קדושות, ואני אומר לעצמי, אם עושים להן, למשל, לא יודע, אוטומציה לעסק. אני עשיתי אוטומציה לעסק, וואו, זה פשוט, זה שווה הרבה יותר מכל, שאני לא מזלזל, ליקוט או משהו אחר. וזה מה שעושים בקוד פור ישראל, אני מבין.
נכון, נכון. יש לנו מתנדבים מדהימים.
מי זה המתנדבים?
מתנדבים זה פשוט אנשים טובים שמפתחי טכנולוגיה בחברות הייטק. ואנחנו רוצים גם להגיע למפתחים מחול. חבר'ה, תחשוב, בן אדם יהודי, בן 20 ומשהו, יושב לו בלוס אנג'לס, נורא רוצה להתנדב בארץ, הוא לא יכול לבוא לכתיף. הנה, הוא יכול לתרום בתחום שלו, אבל הרוב הגדול הוא מאוד, זה פשוט חבר'ה מכאן, מחברות הייטק שונות. או שהחברה מגיעה כחברה, ואומרת, אני רוצה לקחת על עצמי פרויקט, או שיש לנו צוותים שמורכבים מאנשים מכל מיני חברות. אנחנו עובדים לתת להם תחושה של קהילה, לתת להם העשרה ולחבר אותם ולנהל את כל התהליך.
זה קשרים גם, זה כמה מתנדבים יש לכם כרגע בקופור ישראל?
המון, אבל תמיד צריכים יותר. אני חושבת שמאז המלחמה, הכפלנו את מספר הפרויקטים שאנחנו עובדים. אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של כל קורא לעוד עמותות להגיש. חשוב לנו שהפרויקטים יהיו באמת בתחומים שונים, בתחום הבריאות, בתחום בריאות הנפש, כמו שראית, ביטחון אישי, פריפריה, כן. באמת שכל אחד ימצא את הפשן שלו. המתנדבים עוזרים בבחירת הפרויקטים, הם רואים איפה הם רוצים להתנדב ולעבוד, ויש לנו כבר 40 פרויקטים בשלבים שונים, ועכשיו יהיו עוד אחרי הכל קורה הזה.
וואו, הייתי מתנדב, אבל אני לא יודע קוד. איך בכל זאת יש עכשיו
באתר שלנו, מאזינה? codeforisrael.org, אני אשלח גם את הלינק, תוכל לפרסם אותו, פשוט להירשם וחוזרים אליך ומצוותים אותך לפרויקט.
אוקיי, בסדר, אני מקווה מאוד שיש כרגע מאזין או מאזינה שרוצים להוסיף משמעות לחיים שלהם, והם עובדים בתחום הקוד או התוכנה, אז הנה מצאתם.
באמת אני אגיד גם אם יש יזמי הייטק שנמצאים, חשוב שיכירו גם את אייקון. האתר שלנו זה icon.sv.org, אנחנו עכשיו במיונים לאחת מהתוכניות שלנו שקוראים לה SV101, היא משלחת של שבועיים לסיליקון ואלי, זה מיועד ליזמים שכבר מוכנים להתחיל את המחירות שלהם בארצות הברית, אבל לכל יזם הייטק ישראלי יש מה למצוא באייקון, אתה מוזמן, יש הרבה תכנים, כנסים, אירועים שעושים, פשוט להירשם באתר.
אז אני אוסיף לחלוטין גם את הקישור לאייקון, אם אתה או את יזמי הייטק, אז יש לכם פה מקום. תודה רבה, יסמין לוקאץ', למדתי המון, אני מאמין שגם המאזינות והמאזינים, באמת השראה מאוד גדולה.
בדיוק בגלל זה הלכתי לקרישים. כי אמרתי, כל מה שווה, כל מה שאתה לומד בסיליקון ואלי ובטק, אם זה לא מגיע לאנשים, אם מישהו שבאמת יושב איפה שאתה היית, איפה שגדלת, ויש לו רעיון, והוא לא יודע מה לעשות איתו, והוא לא יודע איך להתחיל. אני מרגישה שאני בקרישים, אני מרגישה שאני לא מדברת עם היזם שיושב מולי, אני מדברת על מי שיושב בבית ורואה את התוכנית, ואומר, מה אני הולך לעשות. וגם זו, אז תודה לך על ההזדמנות לבוא ולדבר למי ששומע אותנו, ויש לו רעיון במגירה, ואולי עכשיו יעבר אותו, ותכתבו לי גם אם אתם עושים את זה.
אולי עכשיו באמת הצלחת להציט את אותו הניצוץ. תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים.